השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם, חודש אדר שמח, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם, שנשמע דברים יותר טובים ממה שאנחנו שומעים. איש עשיר אחד שניהל מפעל גדול, מפעל תעשייה, החליט לרדת אל העם ולראות את העובדים שלו מקרוב. הוא תמיד יושב במשרדים, במנהטן, הוא בא, הוא רוצה לראות את אולמות היצור, לראות איך הם עובדים. הוא יורד שם על הברונקס, לשכונות של המפעלים, מגיע למפעל, נכנס לאולם, רואה כולם עובדים, רק בפינה עומד איזה אדם, מתגרד על הקיר. או, הגביר הזה חטף עצבים, זה מה שאתה עושה במשך היום, אתה מתגרד על הקיר, אתה לא עובד, רץ אליו. אומר לו, תגידי, כמה אתה מרוויח בחודש? הוא אומר, $2,000. הגביר הזה לא מתבלבל, מוציא מהכיס חבילת שטרות, סופר $2,000, אומר לו, קח את הכסף הזה, זה המשכורת החודשית שלך, עוף מפה, לא רוצה לראות אותך יותר. אחר כך הוא מסתובב למנהל עבודה ואומר, איפה עובד העצלן הזה? באיזה מחלקה? ממי קיבל אותו כאן לעבודה? אומר המנהל, אדון הבוס, הוא לא מפה, הוא השליח של הפיצה שבא להביא אוכל לצהריים. אז בחיים, כן, זה טיפ. אז בחיים יש את אלה שיש להם על מה לשמוח, ויש את אלה שאין להם על מה לשמוח, אלה שברוך השם החיים שלהם טובים ומסתדרים כמו שהם תכננו, והולך להם גם המזל מלמעלה ועוזר להם, ואת אלה שלא. שאין להם מזל, והם לא מממשים את עצמם, והם לא מרגישים טוב עם עצמם, ואין להם סיבות לשמוח. וכאן בא חודש אלול ונותן בשורה, חודש אדר, סליחה, מגיע ונותן בשורה. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. לא משנה כמה אתה מרוויח, לא משנה איך אתה מסתדר עם האישה, לא משנה כמה נחת יש לך מהילדים, לא משנה כמה אתה מבסוט מעצמך. מגיע חודש אדר, אתה יכול להיכנס לשמחה. והשאלה הגדולה היא איך? איך משיגים שמחה? זאת השאלה הכי מעניינת היום. השאלה שאם אתה עושה אותה בכותרת, אתה מביא הכי הרבה אנשים, מקבל הכי הרבה צפיות ביוטיוב. איך משיגים שמחה? מה הדרך אל האושר? כי זה מה שאנשים מחפשים היום. קצת אושר, קצת שמחה, אין לנו את זה בחיים הרבה היום. החיים שלנו מאוד מאוד מלחיצים, מאוד אנטי שמחה. והשאלה היא מה התפיסה של היהדות? איך משיגים באמת שמחה לקיים את הוראת חז"ל משנכנס אדר מרבים בשמחה? בואו נקרא יחד. תענית חפתת א', כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. איך למעט בשמחה? כולנו יודעים. לא מסתפרים, לא עושים חתונות, לא חוגגים, זה אני מבין. אבל איך מרבים בשמחה? אם אני זיפת, אם אני בלי מצב רוח, אם אני בתקופה לא טובה בחיים, לא, עכשיו חודש אדר אתה בשמחה. איך זה עובד? מסתכלים על לוח השנה ונהיים שמחים, איך נהיים שמחים? זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, למה? כי הרמב״ם קובע להלכה דבר מדהים. זה לא איזה הרגש חסידי, לא וורד של הבעל שם טוב, לא איזשהו עניין שחסידים המציאו לפני 50 שנה, הרמב״ם הגדול קובע להלכה שיהודי צריך תמיד להיות בשמחה. זה לא זכות, זאת חובה.
כתוב בתורה, זה לא הרמב״ם.
רגע, הרמב״ם מפרש כך את התורה, את התורה אפשר ללמוד...
מפרוש בתורה.
מה, התורה כתוב תחת, זה מה שאתה מתכוון? כן. את הפסוק הזה אפשר ללמוד בכמה אופנים, עוד רגע אני אומר, זה לא הפשט של דברי התורה, אבל הרמב״ם, וככה אריזה לאחריו, לומד מדברי התורה, נקרא את זה מפרשת הכללות, שיהודי צריך להיות תמיד בשמחה. מה זאת אומרת תמיד בשמחה? כל מצווה שהוא מקיים צריך לקיים אותה בשמחה. חידוש גדול. אנחנו חושבים שצריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת. אומר הרמב״ם לא, זה רק 3/4 מצווה. עוד רבע מצווה זה לעשות את זה בשמחה. להניח תפילין עם חיוך, לשמור שבת עם ריקוד, עם שמחה, עם עושר, עם הודעה לקדוש ברוך הוא שאתה יהודי. וזה מאוד מאוד מעניין, אומר הרמב״ם, מי שלא עושה כך, מי שמקיים את המצוות אבל לא מתוך שמחה. קיים את המצוות, קונה תפילין מהודרות, שומר שבת כהלכתה, אבל הוא לא שמח. הוא היה מעדיף להיוולד גוי, אין לו כוח לכל הכאב ראש הזה, הוא עושה מה שצריך, אבל שמחה זה דבר שבא מבפנים, אתה לא יכול להזמין אותו. הוא לא שמח. אומר הרמב״ם, ראוי להיפרע ממנו. ראוי להיפרע ממנו, הוא ראוי לקבל עונש על זה שהוא מקיים את המצוות כהלכתן, אבל בלי שמחה. נקרא הרמב״ם מסוף הלכות לולב, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. אומר הרמב״ם, מי שמקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא בלי שמחה, מגיע לו עונש מלמעלה על זה. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה הפסוק הזה נאמר בפרשת הכללות. הפירוש הפשוט של הפסוק הוא, שלמה אלוקים נותן כללות? כי הוא נתן לך דברים טובים, עושר, מרוב כל, ואתה במקום זה הלכת ובזבזת את החיים. במקום לסמוך עם מה שהוא נתן לך, אתה מבזבז את הזמן, מבזבז את החיים. אומר הרמב״ם, לא, לא זה הפירוש. הפירוש הוא שלמה הכללות באות עליך? כי אתה לא עובד את השם בשמחה. אתה עובד אותו, אתה עושה מה שהוא מבקש, אתה לא מסתובב ברחובות, אתה לא יושב על הברזלים, אתה לא מחלל שבת. אתה עושה בדיוק מה שהוא ביקש, אבל בלי שמחה. אם זה בלי שמחה, אם זה בלי עושר, בלי תענוג, כבר על זה מגיע לך הכללות הנוראות שכתובות שם בפרשת כי תבוא. לעשות ובשמחה. אז תעשה ובשמחה, בשביל זה באנו לשיעור. בשביל לשאול, כמו שאברהם תמה, אתה אומר, אז כבר עדיף שאני לא אעשה, כי אדם יודע אם הוא שמח או לא שמח. השאלה הגדולה היא, איך אפשר לחייב אדם להיות בשמחה? יש אנשים שמחים, יש אנשים לא שמחים, זה עניין של אופי. זה כמות סרטונין במוח, זה תלוי איפה הבן אדם נולד, באיזה סביבה הוא חי, כמה הוא טיפוס קוטר, כמה הוא טיפוס מודה. אז אני רק אסכם את השאלה, לבוא ולהגיד שיענישו אדם כי הוא לא שמח, אולי תעניש אותו כי הוא נמוך? אולי תעניש אותו כי הוא שמן, אולי תעניש אותו כי הוא תת משקל, כי הוא תת תזונה. זה דברים של אופי. יש אנשים שמחים שכיף להיות לידם, חייכנים, מדבקים, תמיד יש להם חיוך על הפנים. יש אנשים כבדים. נו, אז מה תעשה? ככה אלוקים ברא אותם, עם צבע עיניים ועם אופי, שמח או לא שמח. לא, ראוי להיפרע ממנו. זאת אומרת שהרמב״ם סובר, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום, שהשמחה היא בחירה. השמחה היא לא אופי ולא גורל ולא גזרה. היא בחירה, כל אדם יכול לבחור בכל מצב, אם לסמוח או לא לסמוח, ואנחנו רוצים לדבר היום על דברים מאוד פשוטים. לא על עניינים של אמונה, ועניינים שדורשים התבוננות ומודעות, דברים נורא נורא פשוטים, איך משיגים שמחה, איך מקיימים את הוראת התורה, להיות תמיד בשמחה, תכל שעולה בת השם לוקחה בשמחה, ובמילא להיות ראוי, רק לשכה. עכשיו נהיה לי חודש אדר, כשאני רואה אותך, נהיה לי שמח בפנים. טוב, הנושא הזה קשור מאוד אלינו. לפני פרשת השבוע, מי שראה את הדף תמה, אמר היום מדברים על שמחה, לא מדברים על פרשת השבוע. אז כן, אנחנו בסוף השיעור במפורש נמצא את הרמז בפרשת תצווה, איך מגיעים לשמחה. אבל לפני זה, אנחנו בחודש אדר, הערב בעוד שבוע יהיה פורים קטן, י' אדר ראשון. מה עושים בפורים קטן? פורים גדול, אנחנו יודעים, המצוות של פורים, אבל מה זה פורים קטן? י' אדר, כל שנה י' אדר זה פורים. השנה פורים נדחה בחודש, אז זה לא פורים, זה רק פורים קטן. מה עושים בפורים קטן? אז הרמ"א מביא, מה? לא אומרים תחנון, אז הרמ"א מביא מחלוקת מעניינת, יום שלישי הבא, אז הרמ"א מביא מחלוקת מעניינת, האם מעבר לאמירת החנון, האם צריך גם לעשות סעודה טובה? אצל יהודים כל חג, זה עם האוכל, נכון? האם צריך לעשות סעודה טובה? אז תראו מה הוא כותב, לשון מעניינת, עם זה הוא בוחר לסיים את השולחן ערוך, זה מאוד מעניין. המילים האחרונות של כל שולחן ערוך אור החיים הגדול, אנחנו מבינים שהרמ"א רוצה לחתום במסר, לחתום בסיסמה, לא לחתום בהלכה רגילה, אלא להעביר באמת איזשהו רעיון מרכזי, וכך הוא אומר, יש אומרים שחייב להרבות במשתה ובשמחה בי"ד שבאדר ראשון, ואין נוהגים, כן? לא צריך להרבות במשתה ובשמחה בפורים קטן, אבל תראו מה הוא כותב. מכל מקום, ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים, וטוב לב משתה תמיד. הוא אומר, תרבה קצת בסעודה, כי יש כאלה שמור שצריך לעשות ככה, ובכל מקרה לא הפסדת כלום, כי תמיד טוב לשתות, תמיד טוב לאכול. עם זה הוא חותם את השולחן ערוך. מבחינתו, כן, חבדניק אמיתי, מבחינתו של הרמ"א, וזה מאוד יפה, כתוב בספרים, איזה יופי הרמ"א מסדר את הדברים, איך מתחיל השולחן ערוך? השולחן ערוך של הרמ"א, הרי יש לנו שולחן ערוך המחבר, ועליו הרמ"א כתב את ההערות האשכנזיות, ההערות שבאו מהאשכנז. את השולחן ערוך הוא מתחיל עם המילים, כן, הרמ"א זה, בית יוסף כתב שולחן ערוך, והרמ"א אמר שהוא פורס מפה על השולחן, הוא כותב הערות על השולחן. יוסף קארו כתב את השולחן ערוך, אז רבי יוסף קארו, אז הרמ"א אמר שהוא פורס מפה על השולחן. כביכול הוא עושה הערות, הגאות, חילוקי דעות שלו, שהם בעצם הפסקים של יהדות אשכנז. כשהיו, שהם פסקים, הכל פנים, הוא מתחיל את השולחן ערוך עם המילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, מה האלף בית של יהודי לשוות את השם מול העיניים? עם מה הוא מסיים? טוב לב משתה תמיד. אז יהודי צריך לחיות תמיד עם שני תמידים, עם שני פתקים בכיסים. בכיס הימני צריך להיות לו פתק. שיוויתי השם לנגדי תמיד, ריבונו של עולם אתה תמיד איתי, בכיס השני צריך להיות לו פתק, טוב לב משתה תמיד. אם הקדוש ברוך הוא איתי, אז ממה יש לעצב? אם החיים שלי מנוהלים בהשגחה פרטית, אז מה יש לקחת ללב? אז אלוקים איתי תמיד, אז אני שמח תמיד. ומילא מסיים השולחן ערוך את ספרו, הרמאי את ספרו ואומר, תאכל בפורים קטן, גם אם הלכה לא כמו אלו שצריכים לאכול, לא הפסדת כלום, תמיד טוב לאכול, תמיד טוב לשתות, יהודי תמיד צריך ללכת עם איזה כוסית בכיס, זה תמיד עושה טוב על הלב. ואנחנו באים באמת ושואלים, מה החשיבות של השמחה? למה היא צריכה להיות תמיד? ואיך משיגים שמחה תמיד? עד כדי כך שאומר הרמב״ם, שמי שלא מקיים את השמחה תמיד, ראוי להיפרע ממנו, ראוי לקבל עונש. ואנחנו שואלים למה? שמחה זה אופי. אתה בא לפני בן אדם, אומר לו, למה אתה כזה כבד? למה אתה כפוי? הוא אומר, עזוב אותי, ככה אני, זה הפנים שלי. נו, מה תעשה? זה אופי של אנשים. נקרא את הרמב״ם, את הרבי, איך שהוא שואל את השאלה הזאת. יש ספר של הרבי שליקטו בו את כל המכתבים שלו בענייני שמחה וביטחון. שמחה וביטחון בהשם עמוד ח'. שואל הרבי כך, אפשר לטעון, בשלמה בנוגע למעשה בפועל, יכול לפעול על עצמו להתנהג כן. גם אם לא בא לי להניח תפילין, אני מניח. למה? אני שולט על הידיים שלי. אני עושה מה שאני רוצה, אין אדם שאין לו שליטה על הידיים. אז אני מניח. אבל בנוגע לעניין השמחה, הרי מכיוון שזהו רגש הלב, כיצד שייך ציווי בנוגע לרגש הלב? בא הרמב"ם ואומר, תשמח, למה חודש אדר? שמחת קנתי, אז חודש אדר, אבל לא טוב לי, כי אני צריך להכניס היום 20,000 שקל לבנק ואין לי, אז איך אני אשמח? לא, תשמח, למה? מה זה בלחיצת כפתור? איך מתחילים לשמוח? איך נכנסים לשמחה? יש ליהדות משנה מאוד מאוד מסודרת ומאוד משמחת בעניין הזה. אז אנחנו באמת רוצים לדבר על זה. לפני זה, חודש אדר. אמרנו, משנכנס אדר, ממעטים בשמחה.
מרבים.
שיחת סדר, סליחה, תודה, מרבים בשמחה, כמו מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. בואו נשים לב. חודש אדר זה החודש היחיד בשנה שכל החודש שמח. זה לא קיים בשום חודש בשנה. פסח כמה ימים? צריך לשמוח ושמחה, אתה בחגיך כמה זמן? שבוע ימים. חנוכה, גם חג של הצלה. כמה זמן שמחה? שמונה ימים. שמחה תורה, כמה זמן שמחה? יום אחד פלוס סוכות, שמונה ימים ביחד. אדר, אופה, כל החודש שמח. והשאלה הגדולה שכל המפרשים שואלים, ולא צריך מפרש בשביל לשאול אותה, איך חודש אדר נהיה חודש שמח? מה קרה בו? מה תגידו, פורים? נו, בפסח קרה, בניסן קרה פסח. לכן כתוב שנכנס ניסן מרבים בשמחה. כשמגיע תתוו בניסן, יציאת מצרים, אני שמח. מגיע קפה בכסלב חנוכה, אני שמח. אבל לשמוח מראש חודש אדר, והשנה שני אדרים, חודשיים לשמוח, למה? מה קרה לשמוח? מה צריך לשמוח? מה זה בכלל המשפט הזה? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה פתאום לשמוח מי שנכנס אדר? יבוא פורים, י"ד באדר, עוד חודש ושבוע, נשמח. יפה מאוד. מה? מה זה שלושה ימים? פורים זה יומיים, פורים ושושן פורים. אז מה פתאום אבל לשמוח מי שנכנס אדר? זה לא קיים בשום חג בשנה. מאוד, מה? אני עוד רגע אגיד שזה מדובר על החודשיים, כן. עוד רגע אגיד, אני אסביר גם למה. אני אסביר, אתה שואל נכון, אתה שואל את השאלה המתבקשת, ואני עוד רגע אסביר למה. עכשיו, זה לא סתם תיאוריה. אנחנו רואים בחז"ל הלכות שנוהגות כל החודש. זה חודש של שמחה, זה חודש של מזל. זה לא עניין של יום אחד בחודש, זה לא אתה אומר, נשמח, טוב לב ושתה תמיד, יאללה, לא הפסדת כלום אם היית שמח, בזכות זה אנשים בעבודה יותר יאהבו אותך. זה לא ככה, זה עניינים של הלכה. דבר ראשון, מזל. כתוב בגמרא שכל חודש אדר הוא חודש של מזל. למה נפקמינה? אנחנו הרי לא מאמינים במזלות, אז למה נפקמינה? אומרת הגמרא, אדם שיש לו משפט עם גוי, שיגלגל אותו לחודש אדר. שישלם לעורך דין עוד כמה שקלים כדי שימשוך זמן עד שיגיעו לחודש אדר. ייזהר בחודש אב ויעשה בחודש אדר. למה? כי בריא מזלו. זה תקופה שהקדוש ברוך הוא מחייך אלינו. הבקשות שלנו מתקיימות. נקרא, מובא שתיים, מגילת אסתר, זה כתוב במגילת אסתר, זה לא המצאה של חז"ל. והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומאבל ליום טוב. לא י"ד באדר נהפך להם, לא ט"ו באדר נהפך להם, החודש. כל החודש הוא חודש של שמחה. למה נפקימינה? אומרת הגמרא בתענית שם דף כ"ט. יהודי שיש לו דין עם נוכרי, יתחמק ממנו בחודש רב שרע מזלו, בחודש אב שרע מזלו, וימצא לו בחודש אדר שטוב מזלו. אז נפקימינה ראשונה, חודש אדר, כל החודש הוא חודש של מזל. זה טוב לעשות דברים. יותר מזה, וזה עניין ממש הלכתי, לא עניין של מזלות. אדם שבי"ד באדר לא יכול לקרוא את המגילה. כי הוא יהיה באיזה נסיעת עסקים רחוקה, בעיר בסין, שאין לו מניין. לא יכול לקרוא את המגילה. טוב, מגילה לא חייבת מניין, אבל לא יהיה לו מי שיקרא לו נניח. הוא לא ידע לקרוא בעצמו, לא יהיה מי שיקרא לו. מה יעשה? ממתי יכול לקרוא מגילה? יש הלכה מדהימה בשולחן ערוך, שלא קיימת בשום חג בישראל. יכול לקרוא מתחילת החודש. לא, לא, לא אחרי פורים, לפני פורים, עד פורים. יכול לקרוא מראש חודש באדר את המגילה במקרה קיצון, שאין לו איפה לשמוע מגילה, פעם זה היה יותר מצוי, אנשים היו יוצאים לדרך, לסחורה, חודשיים לא היו בבית, שלושה חודשים לא היו בבית, היום זה פחות מצוי. בכל עיר יש לך איזה שליח של חב"ד שיארגן לך קריאת מגילה. פעם לא היה. אז מה יעשה? אומר הרמ"א, הוא יכול לקרוא מתחילת החודש. אתה רואה מה זה? שחודש אדר זה לא יום אחד, זה חודש. זה מדהים? שולחן ערוך אורח חיים תפריש פחת סעיף זין, המפרש בים והיוצא בשיירה, יוצא לים, כולם גויים, הוא לא ידע לקרוא במגילה, מה יעשה? ואינו יכול לקחת עמו מגילה. יש אומרים שקורה אפילו מתחילת החודש, אומר הרמ"א, אז הבית יוסף כותב את אור, יש אומרים. כותב הרמ"א וכך נהוג, כך נוהגים. והשאלה הגדולה היא למה, מה קרה? מה קרה בחודש אדר שהפך אותו לחודש שלם של שמחה? פורים ונהפכו, פורים הוא יום אחד. למה פורים יותר טוב מפסח? פסח בסך הכל הוא תתווה. אדם שלא יהיה לו מצות, כי הוא נוסע מהבית ולא יהיה לו מצות, יכול לאכול מצות מראש חודש בניסן? יכול לשתות את לאכול את המרור מראש חודש בניסן? יכול לשתות את היין מראש... אין, לא קיים דבר כזה. י"ד בניסן, תתווה בניסן, תמצא לך עם יהודים, איפה להיות? לא, חודש אדר זה חודש שלם, השאלה מה קרה? להפך, חודש ניסן, קרו בו ניסים יותר גדולים, ניסים שלמעלה מדרך הטבע, לא יאומנו, הים נקרא, מכות מצרים. פורים מה קרה? פורים יש אומרים שזה נראה אפילו כמו סיפור טבעי. המלכה הזיזה את המלך, המלך ביטל את הגזרה, המלך קצת מבולבל, שהיא ניהלה אותו, כמו שקורה, בהרבה מקומות. אז מה הסיפור הזה? חודש שלם חוגגים על מה? יש אומרים, ככה רבי יעקב עמדין, למשל רבי יעקב עמדין היה רב גדול בגרמניה לפני יותר מ-200 שנה. בזמן הבעל שם טוב הוא היה, קצת אחרי הבעל שם טוב. והוא, יש לו הרבה ספרים שהוא חיבר, היה פול מוסן, התווכח עם הרבה אנשים, היה איש מוכשר מאוד. והוא אומר דבר כזה, רשי כותב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, כותב רשי מה קרה באדר, מה פתאום משנכנס אדר, הרי עוד לא פורים, עוד שבועיים יהיה פורים. אז רשי אומר, כי יש בו ימים פורים ופסח, ככה רשי אומר, יש בו ימים פורים ופסח. איזה פסח יש באדר? פסח הוא בניסן. אז אומר רבי יעקב עמדין, רשי מתכוון לומר שפורים מתחיל רצף של ניסים. פורים ואחר כך ניסן, מתחילים בעצם שני חגים רצופים. אז היות שזו תקופה של ניסים, תקופה שמחה, אז אנחנו שמחים מתחילת החודש. ככה הוא מפרש. שוב, אז הפירוש הפשוט, למה באדר אנחנו שמחים כל החודש? כי עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה של חגים. אתה יודע, מערב פורים כבר מתחילים להיות בלחץ שפסח מגיע, צריך לנקות את הבית, אז כבר דבר איתי אחרי החגים. אז מפורים זה כבר מתחיל רצף. אז אומר רבי יעקב עמדין, למה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? כי אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של חגים, לרצף של חגים. אומר שאלת יהבה צריכה לקבל סימן פי חד, זה ישות של רבי יעקב עמדין, מה שהוזקק רשי לפרש פורים ופסח, כדי לבאר, די משום פורים גרדה, למנה מניסן וכסלב, רשי לא מבין, מה פתאום אדר חודש שמח, למה ניסן לא שמח, כסלב לא שמח, אלא על כורכך, משום שהתחילו ימי ניסים רצופים ודחופים זה לזה. אבל הרבי מקשה עליו, שאם הרעיון של השמחה באדר, כי מתחיל רצף, אז צריך לשמוח גם בניסן. הרי ניסן הוא גם חלק מהרצף. מה רשי אמר? פורים ופסח. למה? כי מתחילים רצף של חגים. נו, אז תשמח גם כל חודש ניסן כי הוא חלק מהרצף. אז שוב אנחנו שואלים, מה הסוד של אדר? מה קרה באדר שהופך את כל החודש לחודש שמח? הרבי מחדש חידוש נפלא, העירו עליו לפני השיעור, וזה קשור בדיוק בהשגחה פרטית, לא תכננתי את זה, אבל כך יצא, בדיוק ללילה שבו אנחנו נמצאים. מה התאריך הלילה? מה קרה בזין באדר? מה קרה למשה רבנו? נולד והסתלק. אומר הרבי, השמחה של אדר היא לא בגלל פורים. פורים לא יכול להפוך חודש שלם לחודש שמח, כמו שפסח לא יכול להפוך חודש שלם לחודש שמח, וחנוכה לא יכולה להפוך חודש שלם לחודש שמח. השמחה של פורים היא מסיפור אחר לגמרי, השמחה של אדר היא מסיבה אחרת לגמרי, כי בחודש הזה נולד משה רבנו. ומשה רבנו נתן לנו את כל מה שיש לנו. את פורים, ואת פסח, ואת מתן תורה, ואת שבועות, הכל בא ממשה רבנו. אז אנחנו שמחים בחודש הזה, כי קיבלנו חבילה של שמחות. לא קיבלנו שמחה אחת. פסח זה שמחה אחת. חנוכה זה שמחה אחת. זין אדר זה כל מה שיש לנו. זין אדר זה כל התורה היהודית ניתנה לנו בזכות הלילה הזה, בזכות משה רבנו שנולד בלילה הזה. על זה אתה לא יכול לשמוח יום אחד. צריך לשמוח חודש שלם. חודש שלם אתה חוגג את הלידה של משה רבנו בלילה הזה. למה הדבר דומה? אני אביא דוגמה דווקא מהצד ההפוך, שקרובה ללבי, אני מניח שאתם יודעים על מה אני מדבר. אם לאדם יש יורצייט של אבא בחודש מסוים, כן? אז זה לא שאצלך יום אחד בחודש הוא יום עצוב. כל החודש הוא בסימן היום הזה, נכון? כי יורצייט של אבא זה לא יום, זה כל החיים שלך, אתה כל החודש עסוק, מראש חודש אתה כבר בודק מתי זה יוצא בלוח העברי, אתה מתכנן איפה תתפלל את המעריב שלך, איפה תתפלל את השחרית, איפה תעשה את הקדישים, כי כל החודש עומד בסימן הזה. כשיש לנו חודש שבו נולד משה רבינו, זה לא יום, זה חודש, כי כל מה שיש לנו הוא בא בזכות הלילה הזה, בזכות היום הזה. מאיפה הרבי לומד את זה? הוא מביא לזה ראיה עצומה. מה אמרנו? אברהם אמר בתחילת השיעור, כשם שמשנכנס אב ממעטים, כך משנכנס אדר מרבים. אומר הרבי, למה משנכנס אב ממעטים בשמחה? מה קרה בחודש אב? יש לנו תשעה באב? תשעה באב זה יום אחד? אז יום אחד עצוב, למה כל החודש עצוב? למה מראש חודש כבר האשכנזים כבר מחמירים? ספרדים שבוע שחל בו, אשכנזים מתחילת החודש כבר מחמירים. למה? זה גם יום אחד עצוב. אלא אומר הרבי, כי בתשעה באב לא קרה צרה אחת. תשעה באב זה הוכפלו בו צרות. כל הצרות בהיסטוריה של עם ישראל תמיד נופלים בתשעה באב. המרגלים חזרו בתשעה באב. הבבלים עלו על ירושלים בחורבן ראשון, תשעה באב. הרומאים עלו בחורבן שני, תשעה באב. גירוש ספרד, בתשעה באב. תמיד שיש גירושים, מה? נכון, אבל אותה צרה, תוספות שואל מה ההבדל בתמוז, והוא אומר, אותה צרה, חורבנות, אותה, בדיוק אנחנו רואים את אותו עניין, שחוזרים על עצמו באב שוב ושוב. אז לכן באב אנחנו עצובים כל החודש, כי זה לא עצב על אירוע אחד. זה עצב על מסה של אירועים, על מסה של צרות שתחפו עלינו בחודש הזה. וכך בצד החיובי, בחודש אדר אנחנו שמחים לא על שמחה אחת, אלא על זין אדר שהביא לנו את כל מה שיש לנו, שהביא לנו את פורים ואת פסח ואת התורה ואת כל מה שיש לעם ישראל. שבועות הכל זה משה רבינו. אם לא משה רבינו, מה היה לנו? לשמוח על משה רבינו זה לא שמחה של יום אחד, זה שמחה של חודש שלם. זה חודש של מזל. זה חודש של מזל שאנחנו שמחים בזכות הלילה הזה, יום ההולדת של משה רבינו. נקרא את היופי, את החידוש הזה של הרבי, כמו שאמרנו. זה לא כמו שכולם חושבים, ששמחת אדר היא בגלל פורים, כי פורים לא מצדיק שמחה חודש שלם, כמו שפסח לא מצדיק. השמחה של אדר היא בגלל זין אדר, בגלל משה רבינו שנתן לנו את כל מה שיש לנו. נורא חם, אולי תפתחו חלונות קצת. ליקוטי שיחות חלק ט"ז עמוד 346. החילוק בין חודש אב ליתר החודשים הוא שבו הוכפלו צרות. מה קרה בחודש אב? למה כל החודש אבל? הרי גם רק יום אחד הייתה צרה. שבו הוכפלו צרות, ותשעה באב הוא יום חייו, שזה לא רק מצד חורבן הבית ביום זה, אלא מצד חטא המרגלים שהרה בו, ועליו אמר הקדוש ברוך הוא, אני קובע לכם בחייה של דורות. מרגע שהמרגלים חזרו, הקדוש ברוך הוא אמר, תהיה בחייה של דורות ביום הזה. חורבן ראשון היה, חורבן שני היה, גירוש ספרד. אגב, גם ההתנתקות מרצועת עזה הייתה, מי שזוכר, למחרת תשעה באב. כן, הם היו מתים בלילה הזה, כן, בליל תשעה באב. וכך לגבי חודש אדר, אומר הרבי, שבו הוכפלו הניסים, ויש בו יום זכאי של זין אדר, כמו שאומרת הגמרא לגבי המן, רבי מביא לזה ראיה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, המדרש מספר על המן, מה המן עשה? המן רצה לבחור יום להרוג בו את עם ישראל. המן זה הרשע הכי גדול שהיה בהיסטוריה, אפילו יותר מהיטלר, יותר מפרעו. פרעו גזר על הזכרים, היטלר גזר על כל עם ישראל, אבל היטלר תכנן למשוך את זה כמה שנים. הוא לא תכנן ביום אחד לעשות את זה. המן זה היה הרעיון האנטישמי הכי סטני שהיה בהיסטוריה. להרוג את כל עם ישראל ביום אחד. מה הייתה התוכנית שלו? לא שהחיילים שלו ייצאו ויהרגו יהודים, כי זה ייקח להם הרבה זמן. אלא גויי כל העולם יקומו ויהרגו יהודים. בכל קהילה יקומו הגויים באותה עיר ויהרגו את היהודים. אז ככה תוך 12 שעות אפשר לגמור עם היהודים בכל העולם. עכשיו הוא רצה לבחור יום טוב. יום שזה יכול להצליח לו להרוג את היהודים, יום טוב מבחינתו, יום רע מבחינתנו. אז הוא התחיל להפיל גורל כדי לבחור באמת יום שיש לו מזל שהוא יוכל להצליח להרוג אותנו. כל חודש שנפל אמר לא מתאים. סיוון ניתנה התורה, תשרי, חגים, כל חודש הוא מצא איזה מזל שבו לא מתאים. עד שנפל לו על חודש אדר והוא היה מאוד מבסוט. הוא אמר כי חודש אדר, בחודש הזה מת משה רבנו, זה מזל רע לישראל, יצליח לי, אני ארוג אותם ביוד ג' בחודש. אומר המדרש מה שהוא לא ידע, שמשה רבנו גם נולד באותו יום. את זה הוא לא ידע. למה? כי משה רבנו הרי הוכבש 3 חודשים סיפור שלהם, לא ידעו בדיוק מתי הוא נולד, הוא לא ידע. ולמעשה זה שמשה רבינו נולד בחודש אדר, זה ניצח אותו, והפך את הגזרה, וביטל את הגזרה, וגרם שאנחנו עוד נתלה אותו ונתגבר על שונאינו ואויבינו. אז בזכות מה בא פורים? בזכות זין אדר. בזכות מה בא פסח? בזכות זין אדר. הכל בזכות זין אדר. ובמילא אנחנו מבינים שחודש שלם ראוי לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו את היהודי הזה שנקרא משה רבינו. יש לזה נפקמינה מאוד מעניינת לשנה הזאת, כמו שמישהו הזכיר פה, התפלאתם למה צריכים לשמוח באדר ראשון. מה הספק? יש לנו ספק, האם שנכנס אדר, מרבים בשמחה, נוגע לאדר ראשון. אולי זה נוגע רק לאדר שני, שבו חל פורים. אדר ראשון עכשיו, זה סתם חודש רגיל, שהוסיפו אותו בשביל לסתום חור בלוח השנה. אז הוא לא שמח, איזה עניין יש לשמוח בו, אין בו מזל, כמו שאמרנו. אומר הרבי דבר יפה מאוד. השאלה היא למה שמחים? אם שמחים בגלל פורים, פורים חל בחודש הבא. אבל אם שמחים בגלל זין אדר, זין אדר שייך לחודש הראשון, כי יש הרבה דעות שאומרות שלידת משה הייתה דווקא בחודש הראשון ולא בחודש השני. יש דעה בגמרא שאומרת שמשה נולד בשנה מעוברת, ולידתו הייתה בחודש הראשון, בחודש אדר ראשון. אז אם כן, אם אני שמח דווקא בגלל לידת משה, אז זה שייך הלילה. אז אחרי השיעור צריך לצאת בריקוד, זה שייך הלילה ממש, לא לחודש הבא. דווקא זה שייך לאדר ראשון. אז אם הוא נולד, תלוי מתי הוא נולד, אם הוא נולד בשנה רגילה, הוא עושה באדר שני. אבל משה רבנו ספציפית, יש דעה בגמרא עליו שהוא נולד באדר ראשון של שנה מעוברת. אני אגיד לך בדיוק מה הוויכוח. בתורה לא כתוב מתי משה נולד. בתורה כתוב שהוא נולד ביום שהוא נפטר. לגבי היום שבו הוא נפטר, אנחנו יודעים שזה היה זין באדר, יש חישוב בספר יהושע, מזה אנחנו מבינים שהוא גם נולד בזין אדר, כי הוא נולד ונפטר באותו יום. השאלה היא איזה אדר זה היה. האם זה היה אדר רגיל, או זה היה אדר ראשון, או אדר שני, אנחנו לא יכולים לדעת, לכאורה לא יודעים. אז הגמרא עושה חשבון, הגמרא רוצה לחזור 2000 שנה אחורה, איך היא תדע, אף אחד לא היה אז. אז הגמרא עושה חשבון כזה. יש ראיה שהתמינו את משה ביאור בשביעי של פסח. יש ראיה, לומדים את זה מפסוק. עכשיו, כתוב בתורה שביום שהתמינו אותו ביאור, הוא היה בן 3 חודשים, או בחודש השלישי לפחות. אם אני אומר שזה היה בשביעי של פסח, והוא כבר היה בחודש השלישי, לא יכול להיות שהוא נולד באדר הסמוך לניסן, כי אז הוא היה רק בן חודש וחצי. מזין אדר עד חף א' בניסן, שביעי של פסח, יש רק חודש וחצי. אני חייב להגיד שהיו עד שני אדרים, והוא נולד באדר ראשון בשנה מעוברת. זה חישוב שהגמרא עושה במסכת סוטה. כן, אז שאלה איך בדיוק עיברו שנים, כנראה שזה חישוב שעשו אותו אחורה, זאת אומרת, היו תמיד מוסיפים את השנים האלה. לא ניכנס לזה. סיימנו וסיכמנו את הנושא. אם כן, שמחת אדר מחדש הרבי, היא בגלל זין אדר, היא בגלל הלילה הזה, זה אותו הודעה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את משה, שנתן לנו את כל מה שיש לנו. ובמילא זו שמחה אפילו בחודש אדר ראשון, אפילו בשנה מעוברת, 60 יום של שמחה. והרבי התבטא הרבה פעמים שיש מושג בהלכה שנקרא שאפשר לבטל דבר ב-60. אם נופל בשר לסיר של חלב, או חלב לסיר של בשר, ויש בה במין השני, פי 60 מהמין הראשון, המין הראשון מתבטל. אז הרבי אמר שגם לנו נתנו שני חודשי אדר, ביחד כמה זה? 60 יום, ואז כל דבר רע מתבטל ב-60. אם יש לאדם עצב, יש לאדם איזה משהו שמפריע לו, איזה צרה, זה מתבטל ב-60 ימי שמחה של אדר, ובמילא הכל משתנה והכל מתבטל. אז זה הרעיון, שמחת אדר היא מצד משה, ובמילא שייכת באדר הראשון כמו באדר השני. אוקיי, שמחה, 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 למה זה חשוב? אני רוצה לומר כמה מילים, יסוד כל כך גדול ביהדות, למה חשוב להיות שמח? אני לא שמח, אלוקים ברא אותי לא שמח, למה זה חשוב? אני רוצה לומר משל מאוד יפה ששמעתי פעם, והוא מאוד מאוד מעשיר את העניין. היה פעם בעיירה, אדם בשם טוביה. טוביה היה הבורר של העיירה, השופט. היו שם יהודים, קהילה קטנה, אבל כל הזמן יש ויכוחים, נכון? איפה שיש יהודים יש ויכוחים. ערבים, שכנים, בני זוג, הורים וילדים, שותפים. מי יברור, מי ישפוט, מי יחליט. אז היו הולכים לטוביה. דופקים אצלו בדלת, הוא היה איש גדול וחכם. יושב בראש השולחן, נותנים לו שני גרוש, שני הצדדים, חותמים על שטר בוררות. וטוביה היה שופט ביניהם, בורר ביניהם. ככה היה הרבה מאוד שנים. הוא הפך להיות השריף של העיירה, הדמות החשובה של העיירה, אדם שאסור לך להסתכסך איתו. כי בסוף גם אתה תגיע אליו למשפט והוא ידפוק אותך. אז כולם אהבו, כולם חיפשו להתקרב אליו, כיבדו אותו, התחנפו אליו. הוא היה המוכתר, המוכתר של העיירה. יום אחד הוא כנראה הסתכסך עם מישהו. והוא הלשין עליו למלך. הלך למלך ואמר, תודה, בעיירה ההיא והיא, יש איזה אחד שפתח קופה. אנשים כבר לא באים לבית המשפט המלכותי, לא הולכים לעיר הבירה. יש שם בעיר איזה אחד שהוא שופט אותם והוא בורר ביניהם. המלך מאוד התרגז, מה זה, מי מינה אותו, מה הסמכות שלו, מה הכשרות שלו? תביאו אותו לפה, נתלה אותו. עכשיו, לטובי הזה היה קשרים בארמון, והוא שמע שהולכים בדרך אליו לתפוס אותו. תפס את הרגליים, ברח מהעיר. עכשיו, ביציאה מהעיר היה נהר. הוא היה צריך לחצות את הנהר, אבל הוא לא ידע לשחות, הוא היה גדול וכבד, והוא לא ידע לשחות. הוא רואה שם איזשהו מלאך, איזה יורד ים ותיק כזה. אומר לו, תעשה לי טובה, תעביר אותי את הים. האור היה צנום, לא יכול לסחוב את טוביה על הכתף. אבל מה, המחשבה שהוא עושה עכשיו טובה לטוביה, שהוא מציל לו את החיים, הוא אומר, וואלה, הוא יזכור לי את זה, עוד יחזיר לי בפי כמה, מחר אני אריב עם הבוס שלי, עם הרב החובל, הוא ישפוט את טובתי. התאמץ מאוד, לקח אותו על הכתף, שחה את הנער, הגיע לגדה השנייה, ממש עוד 50 מטר כבר היה בגדה השנייה. ואז טוביה לוחש לו באוזן, בלי נשימה, אני כל כך מודה לך על מה שעשית למעני, שאני אחזור לעוצמה שלי, אחזור לסמכות שלי, אני אחזיר לך טובה על מה שעשית. הוא המלאך הזה לא יכול לנשום, אומר לו, מה זאת אומרת שתחזור לסמכות שלך, ומה איתך עכשיו? הוא אומר, לא, עכשיו אני בר מינן, עכשיו המלך רודף אחריי, אבל עוד מעט אני אחזור, ואז אני אחזיר לך טובה. הוא רק שמע את זה שהוא סוחב על הגב סוס מת, הפיל אותו למים, טבע. שאלו אותו אנשים, תגיד לי, מה עשית? סחבת אותו את החצי קילומטר הזה, הצלת לו את החיים, היית מעביר אותו עוד 50 מטר, מה התבעת אותו? אומר, לא הבנתם, לא התבעתי אותו, לא זה העניין, אני אסביר לכם. אני לא יכול לסחוב אותו. אין לי את הכוחות לסחוב את האיש, הוא יותר כבד ממני, אין לי את הכוחות. אבל המחשבה שאני עכשיו מחזיק את השריף של העיירה, שעכשיו אני מציל לו את החיים והוא יהיה חייב לי טובה, נתנה לי כל כך הרבה כוח שפשוט סחבתי. כשהבנתי שאני סוחב על הגב סוס מת, פשוט נאבדו לי הכוחות. פשוט חזרתי לכוחות הטבעיים שלי והוא נפל לי מהידיים. קרסתי. כתוב בחסידות, נקרא את זה מתניא, רעיון נפלא. אדם שמח מגיע למקסימום של היכולות שלו. אדם שמח, הוא נלהב, הוא זריז, הוא מדבק. ראיתי מחקר לא מזמן, ארצות הברית שערכו, שלקחו אנשי מחירות, מתווכים, נדלניסטים, בכל תחום שיהיה, חילקו אותם לשתי קבוצות. חבר'ה אחד, ניטרלים, כמו כולם, אתה יודע, יום אסל, יום באסל. קבוצה שנייה, התאינו אותם בהתלהבות. כל בוקר, לפני שהם התחילו את העבודה, אתם אין כמוכם, אתם... כל העיר מדברת עליכם, איזה חבר'ה אתם, איך אתם יודעים למכור, איך אתם יודעים לשכנע, אתם יכולים למכור קרח לקסימוס, שיגו אותם. החבר'ה האלה שהותנו במצב רוח, מכרו 50% יותר מהקבוצה השנייה. כי אדם שמח הוא אדם מדבק, הוא אדם שכולם רוצים להיות בחברתו, הוא אדם שמאמינים לו, הוא אדם מרוכז, הוא אדם נלהב, הוא אדם יעיל, הוא מספיק פי כמה. שמחה מביאה את היכולות של האדם לשיא. ולהפך, אדם לא שמח. הוא אדם שמאבד את רוב היכולות שלו. יכול להיות אדם עם כוח, עם כישרון, אבל אם קמת בבוקר מדוקה, קמת בבוקר בלי מצב רוח, אתה לא מרוכז, אתה לא משכנע, אתה פשוט מאבד את הכוחות שאלוקים נתן לך. מביא לזה אדמור הזקן משל, מאוד מעניין, מעולם הספורט. אז עוד לא היה עולם הספורט, אז היה עולם האתלטיקה. הוא אומר, שני, בקרב היאבקות, הוא אומר, נכנסו לזירה שני מתאבקים, אחד היה חזק, מלך העיירה, בשני הבחור יותר חלש, והבחור החלש ניצח. איך זה קרה? למה האנדרדוג ניצח? אז הוא אומר, כי החזק הזה נכנס ביום עייף. ביום עייף, לא היה מרוכז, קצת עצוב, רב עם אשתו בלילה, היה מדוכא, אז החלש יותר ניצח אותו. כי מה שקובע אם ננצח או לא ננצח בחיים, זה לא הכישרונות שלנו. זה כמה אנחנו ממקסימים אותם, כמה אנחנו מנצלים אותם, כמה אנחנו נלהבים לנצח, כמה אנחנו רוצים לנצח. בואו נקרא בתניא פרק חבב. מה? כן? אז נקרא במובן מספר 3, תניא פרק חבב, כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה. למה יהודי צריך להיות שמח בעבודת השם? כי יהודי שמח מתגבר על המכשולים שלו. היצר שם לו מכשולים, החיים שמים לו מכשולים, הביזנס שמים לו מכשולים. אם הוא שמח, הוא יצלח את המכשולים. הם לא יזיזו לו, הם יחליקו לו. אבל אם הוא בדיכאון, כל דבר יפיל אותו. זה האדם שעושה דיאטה, יודע מה זה. אם אתה מתלהב בתחילת הדיאטה, אתה חזק מאוד. מתחילים לעבור הימים, ואתה מאבד את הכוח, ואז אתה נשבר פעם אחת, מגיע הביתה בלילה, מוריד קופסה של גלידה משפחתית. אם אתה בלי מצב רוח, אם אתה בלי כוח, אם אתה נואש, אגב, יש אמירה חסידית מאוד מאוד חזקה, שאומרת, נדמה לי, אומרים אותה בשם רבי אהרון מקרלין, רבי שלמה מקרלין, שאומרים כך, ששמחה היא לא מצווה. אין מצווה מפורשת בתורה לשמוח. וגם עצבות היא לא עבירה. אין עבירה בתורה להיות עצוב. אבל שמחה מביאה לכל המצוות, ועבירות ועצבות מביאה לכל העבירות. אדם שמח הוא אדם שמקיים מצוות, הוא אדם שנלהב, הוא אדם שמתגבר על כל ההפרעות, מתגבר על כל הקשיים. אדם עצוב הוא אדם שכל דבר מפיל אותו, כל דבר שובר אותו, כל דבר מרסק אותו. ולכן השמחה היא כל כך חשובה, אומר הרמב״ם, מדרכי עבודת השם, כי בלעדיה אין עבודה. בלי שמחה, בלי התלהבות, שום דבר אנחנו לא נעשה, אנחנו נשבר מכל דבר. אז הבנו שהשמחה היא חשובה מאוד, וכאן אנחנו באים ושואלים, אבל איך? איך שמחים? אם אני בתקופה לא טובה, אם אני בימים לא טובים, מה הפירוש? מרבים בשמחה. אמר הרמב״ם, מי שלא שמח ראוי להיפרע ממנו. איך להיפרע ממנו? זה לא תלוי בי. מה הרעיון? אני רוצה לספר סיפור מהרבי מלובביץ'. ראיתי אותו בווידאו. היה בווידאו, סיפר אותו האדם שאיתו קרא הסיפור. סיפור עם הרבה משמעות, לא רק לעניין הזה, אלא עם הרבה משמעות בכלל. לרבי היה מנהג יפה שהוא היה מקבל חתנים וקלות ליחידות. לפני החתונה, בתקופה שהוא היה מקבל אנשים לפגישות פרטיות, כל הלילה הוא היה מקבל אנשים לפגישות פרטיות, וגם חתן וקלה, שבוע, שבועיים לפני החתונה, היו נכנסים אליו לפגישה פרטית והוא היה מברך אותם. עושר, הצלחה, כל מה שצריך בחיים. היה זוג אמריקאי, שגם כן התכוון להיכנס ליחידות, מאוד התרגשו, תכננו את זה הרבה חודשים קודם, ממש שבוע, 8 ימים לפני החתונה, 9 ימים לפני החתונה, הגיע התור שלהם להיכנס ליחידות. הם נכנסים ביחד, מתרגשים מאוד, חצי שנה הם מחכים לרגע הזה, חושבים מי יתחיל לדבר, מי ימסור לרבי את הפתק עם הבקשת ברכה, ואז פתאום אירוע. הקלה פורצת בבכי. פורצת בבכי, ולא פחות מזה, רומזת לחתן שיצא החוצה שהיא רוצה לדבר עם הרבי ביחידות. הוא כמובן יוצא החוצה. עכשיו בואו ננסה לחשוב מה היה בראש שלו. אם היא בוכה, רומזת לו שיצא החוצה, בטח, מלכלכת עליו. הרגיש מאוד לא נעים, מאוד נורא, היא הייתה בפנים 20 דקות, אחרי 20 דקות היא יוצאת החוצה, הייתה מאוד מאוד נסערת, כבר לא היה שייך לדבר, זה כבר היה שבוע לפני החתונה, הם כבר לא דיברו. איך שמסתיימת החופה, לפני המזל טוב, הוא מתנפל עליה ואומר לה, תגידי לי, מה היה שם? מה דיברתי עם הרבי, מה בכית, מה הוא אמר לך, מה עשיתי לך, מה קרה? היא אומרת, לא דיברתי עליך, דיברתי על עצמי. אמרתי לרבי שאני רוצה לבטל את החתונה. למה? כי אני טיפוס רגזן, חסר סבלנות, מגיב מהר, אימפולסיבי, ואני פוחדת שנפגע בך. מהלך החיים, יש הרבה רגעים לחוצים, אני אצעק, אני נפגע בך, אז אני רוצה לבטל את החתונה, אני לא בשלה לחתונה. הרבי אמר לה, אל תבטלי את החתונה, יהיה בסדר. ביחס למה שאת אומרת, שיש לך בעיה. בעיה, בעיה אמיתית, אפשר להתעלם ממנה. את אדם חסר סבלנות? אומר לה, הרבי, זה לא בעיה. כי סבלנות היא תכונה נרכשת. זה תלוי בך. אם תרצי, את יכולה לרכוש סבלנות. איך? אומר לה רבי, עם כל ילד מגיע עוד סבלנות. כן, בהתחלה צריכים לטפל בילד אחד. אחר כך באותן 24 שעות צריך לטפל בשני ילדים. אחר כך בשלושה ילדים, אחר כך בארבעה ילדים. אז עם כל ילד אתה לומד עוד לנשוך שפתיים ועוד לנשוך שפתיים. אומרים שהורים מלמדים ילדים לדבר, וילדים מלמדים הורים לשתוק. אז עם כל ילד אתה צריך עוד סבלנות ועוד סבלנות, אז תלמדי להיות סבלנית ולסגור את הפה ולא להגיב כל כך מהר. ומה יהיה בינתיים? עד שיהיו ילדים, אז בינתיים תכסחי אותו. אז הרבי מוסיף להיצעה מאוד מאוד מעניינת. תלכי להתנדב באיזשהו מוסד של ילדים עם לקויות למידה, שאיתם צריכים לדבר לאט לאט, ועוד פעם, ועוד פעם עד שהם מבינים, וככה תרכשי סבלנות. בשורה. מה בעצם הרבי אומר לה כאן? הסיפור הזה זה לא סיפור נקודתי, זה תפיסת עולם. מה שהרבי אומר לה, שכל דבר בחיים תלוי בבחירה שלנו. אנחנו יכולים להיכנס למצבים. אין מושג איפה נולדת, כמה אתה שמח באופי, כמה אתה שמח מבחינת הבית. השאלה כמה אתה בוחר להיות שמח. אדם בכל מצב יכול לבחור איך להגיב למצבים שלו, ואני אסביר את זה בצורה נורא נורא פשוטה, לא בתיאוריות גבוהות. זה פשוט תלוי, רק לפני זה אני רוצה לומר דבר יפה. ביידיש, תראו בשפות אחרות, ביידיש אומרים גליקליך. גליקליך זה גם מאושר, וגם בר מזל, שרוצים לתאר אדם עם מזל, אומרים גליקליך, שאומרים אדם מאושר, אומרים גליקליך. מה רוצים לומר? אדם מאושר זה עניין של מזל. זה נולדת בבית הנכון, בסביבה הנכונה, כמות הסרטונים הנכונה במוח, אתה מאושר. מי שאין לו את המזל, לא מאושר. גם באנגלית אומרים happiness. מה זה happiness? המילה גורל זה hap. זה בסך הכל הטייה של המילה גורל. אדם מאושר זה אדם שנולד עם הגורל הנכון, במקום הנכון. בעברית לא מאמינים בגורל. בעברית אומרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כל אדם יכול להיות שמח. כל אדם בכל מצב שהוא נמצא, בכל מקום בחיים, אם הוא יבחר להיות שמח, אם הוא יעשה את הדברים הנכונים כדי להיכנס לשמחה, כדי להיכנס לשמחה, הוא יוכל להיכנס לשם. עד הרבה, באמת, אמרנו, טוב לב משתה תמיד. רק בפורים צריך להיות עוד יותר שמח. וכל השנה צריך להיות שמח, באדר עוד יותר שמח, אתה באמת צודק. והרבי מביא לזה ראיה מאוד מאוד גדולה. הוא אומר, תראה אנשים. הוא אומר, תקרא את הרמב״ם. הרמב״ם אדם בספרים שלו מלא אופטימיות, מלא אמונה, מלא ביטחון, משרה ביטחון. הרמב״ם אדם שעבר חיים נוראים. הוא התגלגל ממדינה למדינה. אבא שלו נפטר, הוא התגלגל למצרים. לא הייתה לו פרנסה. הוא רצה לכתוב, לא הייתה לו פרנסה. אז אחיו היה מפרנסת, אחיו היה סוחר גדול. ואז אחיו טבע עם האונייה בים, והרמב״ם היה צריך לפרנס לא משפחה אחת, אלא שתי משפחות. כל מה שאחיו נתן לו קודם, נפל עליו, והוא היה צריך לפרנס שתי משפחות. אז הוא הלך ועבד כרופא. מה? אחיו טבע, אחיו דוד טבע. כן, מה? הרמב״ם. לא, הרמב״ם לאחיו קראו דוד. לא, לא, אחידה היה הרבה שנים אחריו. על כל פנים, הוא טבע, והרמב״ם היה צריך לפרנס שתי משפחות. אדם שמלא צרות, יש לו אפילו במורה נבוכים קטע שהוא מתאר את המשבר, אומרים שהוא כמה חודשים היה במיטה, עבר משבר מאוד גדול. הוא בכל זאת יצא מזה והמשיך וכתב את החיבור הגדול הזה ועבד כרופא. אומר הרבי, אתה רואה שאין קשר בין כמה אדם מרוויח לבין העושר שלו. זאת בחירה שלו בחיים על מה להסתכל, על מה לחשוב ואיך לחיות את החיים. יש משל מפורשם שמספרים על איזושהי חברת נעליים, שהחליטה, שמעה שבאיזו מדינה באפריקה אין נעליים, החליטה לשלוח לשם נציג מחירות עם קונטיינר שיתחיל למכור שם. הוא נוסע לשם עם קונטיינר, אחרי חודש שולח טלגרמה לחברה, שלחו לי כרטיס חזור, אין מה לעשות פה, הם לא יודעים מה זה נעליים, הם לא מבינים מה צריך את זה, אני לא יכול למכור שום דבר. החזירו אותו, שלחו במקומו נציג מחירות אחר. אחרי חודש הוא שולח טלגרמה, תשלחו עוד קונטיינר. אף אחד פה לא לובש נעליים, אתם יודעים כמה אפשר למכור כאן? זאת בחירה שלנו. איך להגיב לחיים, איך לראות את החיים, איך לפרש את החיים, זאת בחירה של האדם עצמו. אומר הרבי, לכן הרמב״ם כשהוא דיבר על השמחה, מה קראנו קודם? הוא אמר, עבודה גדולה היא. שמחה זה דבר שצריך לעבוד עליו. לא נולדים שמחים, כמו שצריך לקנות תפילין, כמו שצריך לאכול ולשתות בבוקר, צריך לעבוד על השמחה. זה דבר שלא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, זה חייב להיות אידיאל בחיים שלנו. אנחנו חייבים לשמוח, כי זה מחזק אותנו, כי זה מחשל אותנו, כי זה עוזר לנו, זה חייב להיות משימה שצריכה לעמוד מול העיניים. בואו נקרא קטע מספר 4. הרבי מלובביץ, שמחה וביטחון נ"ג, באותו ספר עמוד נ"ג, לשון הרמב״ם שהובא לעיל, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, עבודה גדולה היא. הלשון עבודה גדולה מורה, שזה עניין הדורש עמל ויגיעה, הקשור בשינוי הטבע והרגילות. אתה אומר, אני לא שמח עכשיו. אתה צודק שאתה לא שמח. תתחיל לשמוח. תיכנס למצב של שמחה, תעבוד על העניין הזה. צריך להשקיע בזה כוחות כדי להיכנס לשמחה. מה צריך... רגע, אז אני אסביר מיד מה צריך לעשות. אז לאן צריך להיכנס, מה צריך לעשות? אני רוצה לומר נקודה נפלאה, והנה פרשת השבוע. מרכז פרשת תצווה, מה הנושא המרכזי של פרשת תצווה? יותר מדויק מהמשכן, השמן זה התחלה, בגדי כהונה. פרשת תצווה עוסקת בעיקר בבגדים המפוארים שהיו לכהן הגדול. הבגדים של הכהן, איך התורה אומרת? לכבוד ולתפארת. זה היה משהו מפואר שכל העולם, המלכים הכי גדולים בעולם, התקנאו בבגדים שלו. עד כדי כך, הגמרא מספרת סיפור מדהים. על אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר שכבש את כל העולם, הילד הזה שכבש את כל העולם בכמה שנים, עבר פה במזרח התיכון, עבר בארץ. עבר בארץ, יצאו כל עמי האזור לכבד אותו. אלכסנדר עובר, המצבי, כולם יצאו לכבד אותו. שמעון הצדיק יצא, שהיה 40 שנה כהן גדול, יצא עם, עם כל הבגדים של הכהן, עם כל השמונה בגדים, עם המעיל, עם המצנפת, עם הציץ, עם האורים והתומים, החושן, עם כל בגדי הפאר האלו, יצא מירושלים לקבל אותו. איך שאלכסנדר רואה אותו מרחוק, מתקרב עם כל ההוד וההדר הזה, הוא ירד מהסוס, השתחווה לפניו ואמר, הדמות הזאת הולכת לפניי במלחמות. אומר, הדמות הזאת זה הדמות שנותנת לי מזל, שגורמת לי לנצח. זאת אומרת, זה המראה, לראות את הכהן עם הבגדים המרשימים שלו, זה היה כל כך מרשים, כל כך מיוחד, שאפילו אלכסנדר שראה הכל, יצא מהכלים. והשאלה היא למה? למה הכהן צריך כל כך בגדים יפים? מה? הכהן זה הרי עבודה רוחנית. הוא עובד לפני השם, הוא מתפלל, הוא מייצג את עם ישראל, הוא צריך את הפאר הזה. מה, הוא מלך שצריך לעשות רוח? מלך צריך להיות מכובד, צריך להיות מפואר. אבל הכהן, הכהן הוא שליח ציבור, הוא עובד השם. מה זה הפאר הזה? מה זה כל הלכבוד ולתפארת? יותר מזה, וזה מאוד מעניין, כולנו כהנים. כתוב בשולחן ערוך הלכה, שכשעומדים לפני השם בתפילה, צריך ללבוש בגדים נעים. אי אפשר לקום מהמיטה עם הפיג'מה ולהתפלל, צריך ללבוש בגדים מכובדים. למה? כי בתפילה אתה כמו כהן, התפילה היא במקום קורבן, אז כמו שהכהן היה צריך ללבוש בגדים נעים, עד כדי כך שיש דיונים בפוסקים, אם אפשר להתפלל עם סנדלים בלי גרביים, אם אפשר להתפלל עם חולצה קצרה, יש דיונים במפרשים על זה אם אפשר או אי אפשר. למה? צריך להיות כמו שאתה עומד לפני מלך, כמו הכהן בעבודה. נקרא בקטע השלישי ומובא מספר 4, שולחן ערוך סימן צדיק ח', התפילה משמשת במקום קורבן, ולכן ראוי שיהיו לו מלבושים נעים מיוחדים לתפילה, כמו שהיו לכהנים בגדי כהונה מיוחדים. ואני שואל אתכם, תגידו לי, לקדוש ברוך הוא משנה אם אני בא בלי חולצה או בלי חולצה? משנה לו אם אני עומד בלי סנדלים או עם סנדלים, ואדם לא יכול לעמוד ביער עם כפכפים ולכוון את הלב להשם. מה הרעיון הזה של הבגדים? מעבר ללכבד את המעמד, יותר מזה, כתוב בספר החינוך דבר חזק מאוד. בגד עושה מצב רוח. כשאדם לובש בגד מכובד, כשהוא מתלבש טוב לעמוד לפני השם, הוא מרגיש שהוא עומד לפני מלך. כשהוא לובש איזה סנדלים עם איזה בגד זרוק כזה, עם החולצת פיג'מה, אז הוא לא מרגיש כלום. בגד עושה לנו מצב רוח. אנחנו מושפעים בצורה מאוד מאוד חזקה מהאווירה שאליה אנחנו נכנסים. אומר אדמור הזקן בטניה, שגם לנשמה יש בגדים. איזה בגדים? מחשבה, דיבור ומעשה. אנחנו מושפעים מהמחשבות שלנו, מהדיבורים שלנו, מהמעשים שלנו. אם אנחנו שואלים איך להיות שמח, התשובה היא להתלבש טוב. מה זה להתלבש טוב? לחשוב מחשבות טובות, לדבר דיבורים טובים ולעשות את המעשים הנכונים. אז זה הרעיון. ושמחת בחגיך, מרבים בשמחה, טוב לב משתה תמיד, אומרים לך תעשה מה שצריך כדי להיכנס לשמחה. אל תהיה במקומות עצובים, אל תהיה עם אנשים עצובים, אל תהיה עם אנשים שמשרים דיכאון. תהיה במחיצת אנשים שמשרים שמחה, שמשרים חיוך, שעושים טוב על הלב. מה הכוונה? אני רוצה לומר בדברים מאוד מאוד פשוטים. במעשה דיבור ומחשבה. א', במעשה. מה צריך לעשות במעשה כדי להיכנס לשמחה בצורה הכי פשוטה? יש לנו מצווה מדאורייתא, ושמחת בחגיך. איך שמחים בחג? בואו נקרא. לבוש המעשה רמב"ם הלכות יום טוב. ימים טובים לקראת סוף העמוד. חייב להיות בהם שמח וטוב לב. כיצד? מגיע חג הפסח, אני רוצה להיות שמח, אבל אני לא שמח. כי החג עלה לי הרבה כסף, והילדים לא הגיעו לחג, ואין לי מצב רוח. אז מה, אז איך פתאום אני אהיה שמח? אומר הרמב"ם, זאת עבודה. צריך לעבוד על העניין הזה. מה לעשות? פשוט מאוד. אם אתה גבר, איך גבר מתחיל לשמוח? אוכל בשר, בקר, ושותה יין טוב. פשוט, זאת מצוות השמחה. לשתות ולאכול. לא דברים רוחניים כמו שאברהם אמר. זה אברהם הוא יהודי חסיד. אנחנו אנשים פשוטים. איך לשמוח? תקום בבוקר, תשתה משהו, תאכל משהו, אתה נכנס למצב רוח. זאת המצווה, כי פשוטו ממש. אם היא אישה, איך אישה נהיה צמחה? זה אנחנו יודעים היטב. נו, שופינג זה בדיוק מה שכתוב בגמרא. תקרא, ימים טובים חייב להיות בהם שמח וטוב לב. כיצד? הקטנים נותן להם כליות ואגוזים. צריך לשמח את הילדים, לתת להם ממתקים. הנשים קונה להם בגדים ותכשיטים נעים כפי ממונו. יש פה הדגשה, לפי הממון של הבעל, לא לפי הממון של האישה. כי לאישה יש כסף בלי סוף. והאנשים, אתם יודעים את ההוא שגנבו לו את הכרטיס אשראי. אז הוא בא לבית כנסת, הוא אומר, גנבו לי את הכרטיס אשראי. אומרים לנו, הלכת למשטרה לבטל אותו? הוא אומר, לא צריך לבטל, שום גנב לא יוציא יותר מאשתי. אוקיי, אז אנשים קונה להם בגדים ותכשיטים נעים כפי ממונו, והאנשים אוכלים בשר ושותים יין. אז דבר ראשון, כשאומרים מרבים בשמחה, זה לא תיאוריות גבוהות, זה לא עכשיו ללכת ללמוד חסידות ולהתפלל, זה פשוט מאוד. פשוט לעשות מה שצריך כדי לשמוח. אכלת ארוחת בוקר היום? אם לא אכלת, איך תהיה שמח? תאכל, תשתה משהו. מה? אוכל טוב. תשב עם חברים, תפתח שולחן, תעשה שמח, חברים שיודעים לעשות שמח. זאת בדיוק המצווה. זה מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. אז זה בעניין המעשה. בעניין הדיבור, התוועדויות, אותו דבר, אמרנו שמעשה משמח. אותו דבר דיבור, דיבור הוא לבוש עוד יותר קרוב אל הנפש. מה שאנחנו מדברים, זה מה שאנחנו. פשוט לדבר דברים טובים. במקום לקטר, באיזה מדינה אנחנו חיים, ואין לי פרנסה, והילדים שלי וזה. פעם ישבו ארבע אמהות יושבות בפארק, ארבע אמהות יהודיות. אחת אומרת, אוי, שנייה אומרת, אוי, אוי, שלישי אומרת, אוי, 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 אומרת רביעית, דווקא לא חשבתי שנדבר היום על הילדים שלנו. אז בדיבור, במקום לקטר כל היום, פשוט לומר דברים טובים, זה חודש אדר. ספר דברים טובים, תעשה שמח, תאמר לאנשים דברים טובים מהחיים שלך, אתה צריך כל היום לקטר. תספר על הנחת שיש לך, תספר על הרווחים שלך, תספר על ההצלחות שלך. זה מה שמכניס את האדם למצב רוח של שמחה. אומר הרבי, הרבי מסביר, למה יש לנו כל כך הרבה ברכות? יהודי קם בבוקר, תח, 20 ברכות השחר. כל היום אין כזאת כמות של ברכות. למה? מה הרעיון הזה? מה הרעיון שאנחנו קמים בבוקר עם כל כך הרבה ברכות? אומר הרבי, דבר פשוט כל כך, כדי שנתחיל את היום עם חיוך. איך אדם מתחיל את היום? תח, דופק את השעון מעורר, איזה יום נח, לא רוצה להתחיל את היום. איך יהודי מתחיל את היום? מודה אני לפניך שהחזרת בנשמתי, איזה כיף ריבונו של עולם, החזרת לי את הנשמה, הגוף מתפקד, יש בגד ליד המיטה ללבוש, יש בקבוק חלב במקרר, מה צריך יותר מזה? אם יש בגד ובקבוק חלב במקרר, והעיתון על יד הדלת, אז החיים מושלמים. מה הוא צריך יותר מזה בחיים? כל השאר מותרות. אז התוועדויות אף שמבב א', עמוד 603, אומר הרבי, למה מתחילים את היום עם ברכות השחר? מה הרעיון פה? כל ענייני ברכה והודעה קשורים עם שמחה. וכשיהודי קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך שחזרת בנשמתי, הוא ממשיך את כל ברכות השחר, המדברות על חסדים שעשה עמו הבורא, הרי מובן הוא פשוט גודל השמחה בדבר. והדבר האחרון והחשוב ביותר, מחשבה. במחשבה, לשמור על מחשבות טובות. לא לחשוב בראש מחשבות שמדכאות, מחשבות שאין לך פתרון אליהן, סתם מחשבות מעיקות. כתוב בזוהר, ובזה אני רוצה לסיים את השיעור, דבר נפלא שנדמה לי שאף פעם לא הזכרנו אותו. המילה בשמחה היא אותיות מחשבה. הזוהר, לא אני, נקרא תיקוני זוהר כ"ב, אותיות בשמחה הן אותיות מחשבה. אם אדם בא ושואל איך להיות שמח, איך אני אכנס לשמחה כשלא טוב לי, כשאני לא שמח, אז אמרנו, תאכל משהו, תשב עם חבר'ה שמחים, תדבר דיבורים שמחים, אבל הדבר הכי חשוב, תשמור על מחשבה טהורה. לא מחשבות מעיקות, לא מחשבות מדכאות, שום דבר זה לא נותן, זה לא מוביל לשום מקום, זה רק מפיל אותנו לעצבות. אז הדרך לשמחה היא מאוד מאוד פשוטה. היא פשוט, איך אמר הרמב״ם, זאת עבודה. שמחה זה לא דבר אוטומטי. כמו שצריכים לעבוד על האוכל, צריכים לעבוד על הפרנסה, צריכים לעבוד על הקשר עם הילדים, צריך לעבוד על כל דבר בחיים, צריך לעבוד על שמחה. זה צריכה להיות משימה שתעמוד בפנינו, לא ליפול במחשבות מעיקות, לא ליפול בדיבורים של כיתורים, ולעסוק במעשים שמסמכים אותנו ומכניסים אותנו לאווירה טובה, שתהיה תמיד רק שמחה ורק אווירה טובה, וכמו שאמרנו, זה מתחיל כבר מחודש אדר ראשון, זה כבר מחייב לכל החודשיים.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.